שלום לכולם, ערב טוב. אני יודע שההקלטה והאיכות קצת פחות טובה הערב, זה כתוצאה מאיזושהי תקלה טכנית, אני אסתדר את זה עד מחר, אבל החלטתי שנלמד גם ככה, למרות שזה לא מושלם. אני אשמח אם מישהו רק יכול לכתוב לי בצ'אט שאכן שומעים אותי, ואנחנו נתחיל. אם מישהו יוכל להגיב לי בצ'אט רק כדי שנהיה משוכנעים שאני אכן נשמע ואני אתחיל. תודה רבה. ובכן, אנחנו נלמד הערב בעזרת השם את דף קז, אחרי שני דפים שקצת הפליגו בעניינים אחרים, אגב המחלוקת בתחילת הפרק, מחלוקת בין חנן לבין בני כהנים גדולים לגבי מי ש... הלך בעלה למדינת הים, האם וכיצד מקבלת מזונות, עוזרת הגמרא הערב לבחון את המחלוקת הזו כשלעצמה. אנחנו בגמרא בדף קו עמוד ב', ממש בשורה האחרונה בעמוד. מי שהלך למדינת הים, איתמר, רב אמר, פוסקים מזונות לאשת איש. כלומר, אשת איש שהלך בעלה למדינת הים, הוא ודאי חייב למזונותיה, היא אשתו, אפשר לפסוק לה מזונות, בית דין ממש יכול לרדת לנכסיו ולזון את אשתו. לעומת זאת, שמואל אמר, אין פוסקים מזונות לאשת איש. על פניו, דעתו של רב פשוטה יותר, שכן סוף כל סוף כאמור, היא אשת איש, מגיעה למזונות, זה שבעלה לא נמצא, היא לא צריכה להפסיד. ובכל זאת שמואל קובע שאין פוסקים מזונות לאשת איש. אמר שמואל, מודה לי אבא, כלומר רב מודה לשמואל, בשלושה חודשים הראשונים, אחרי שבעלה הלך למדינת הים, לפי שאין אדם מניח ביתו ריקן. כלומר, אנחנו סומכים על אדם מישראל, שכנראה לא הפליג למדינת הים והשאיר את הבית ריק לחלוטין, כנראה לפחות לשלושת החודשים הראשונים הוא דאג לה, ולכן אין סיבה שבית הדין ירדו לנכסיו, כך מאיר שמואל. וכבר עכשיו אנחנו מבינים שכנראה מה שמטריד את שמואל, כאשר אותה אישה הלך בעלה למדינת הים, מה שמטריד את שמואל זה שאולי בעצם יש לה מזונות, אולי מה שאנחנו מגבים לה כאן מזונות, זו גביית מזונות שלא כדין, שכן בעלה השאיר לה את מזונותיה, אנחנו סומכים עליו שאדם הגון, ואם באמת יצא למדינת הים, אז דאג לאשתו מבעוד מועד, ולכן שמואל לא מוכן לגבות מאותו אדם מזונות בעל כורחו. ואכן הגמרא מסבירה ומתמקדת בדעת שמואל ואומרת כך, וששמעו בו שמת, אם הגיע שמועה ממדינת הים, שהבעל הלך לעולמו, כולי אלמא לא פליגי, שהיא מקבלת מזונות, שכן גם אלמנה יש לה מזונות, כפי שלמדנו בהרחבה בפרקים הקודמים. כי פליגי, בשלו שמעו בו שמת. המחלוקת בין רב ושמואל, זה כאשר אנחנו מניחים שהבעל חי וקיים. רב אמר פוסקים דה משועבד לה, כמו שהסברנו אכן כך, באופן פשוט הוא חייב עם זונותיה הגם שהוא במדינת הים, ושמואל אמר אין פוסקים. אז באמת מה היא טעמה? אז מה סברתו של שמואל כפי שהדגשנו לכאורה רב פשוט יותר? מה היא טעמה? רב זביד אמר אימא צרה ריאת פסה, רב פאפה אמר חיישינן שמה אמר לעצים עשי הדייך למזונותייך. כלומר שהבעל לפני צאתו למדינת הים הסדיר את הנושא הזה של מזונות אשתו. דרך אחת להסדיר את זה היא אם הוא באמת נתן לה מיטלטלין, צררי, אטפסה, נתן לה נכסים ואמר מכאן תגבי את מזונותייך, רב פאפה אומר שהוא הודיע לה מראש, תקשיבי אני אעדר זמן ממושך, ולכן צאי מעשה ידייך מזונותייך, אני פותר אותך מהחוב למעשה ידייך, אבל אני גם לא חייב מזונותייך. שוב, שני ההסברים בעצם בדעת שמואל באים לומר, הבעל הסדיר את העניינים מראש עוד לפני שהלך, ולכן בית דין לא יכולים לרדת לנכסיו ולהגבות לאשתו את מזונותיה. מהי בינינו? אז מה ההבדל בין שני ההסברים בדעת שמואל? איכא בינינו הוא גדולה ולא סיפקה, כלומר אם היא גדולה ולא קטנה אז יכול להיות שצררי אדפסה לעומת זאת צימא עשה ידייך מזונותייך לא רלוונטי, כי אם היא לא יכולה לממן את מזונותיה בעצמה אז עדיין הבעל חייב במזונות. אינמי אם היא קטנה וסיפקה, ואז שוב לא יכול להיות שצררי אדפסה, כי לא נותנים מיטלטלין לקטנה. מצד שני, אם יכולה, יכול להיות שאמר לה צימא עשה ידייך מזונותייך וכנראה דאג לכך מבעוד מועד. זו אם כן סברתו של שמואל, וכאמור הגמרא מתמקדת דווקא בזה. מעבר לנפקמינה שהגמרא כאן מזכירה בין שני הנימוקים בדברי שמואל, רש"י מדגיש שעל פי שני הנימוקים מובנת האוקימתא הראשונה בששמעו בו שמת. כלומר כאשר שמעו בו שמת, רב שמואל לא חולק על רב, וגם שמואל מודה שאפשר להגבות למזונות, כי אחרי שהוא מת שוב לא שייך צאי מעשה ידייך מזונותייך, הוא כבר מת, היא לא חייבת במעשה ידיו, מעשה ידיה היא לא חייבת לתת לו, ואפילו אם יש איזשהו חיוב מעשי ידיה ליתומים, ברור שזה חיוב יותר רופף, כמו שהראשונים כאן דנים. ומצד שני, החשש שצררי אדפסה, גם אם כך הדברים, והבעל השאיר מיטלטלין אצל אשתו, הרי עכשיו היא אלמנה, ובסופו של יום היא תצטרך לגבות כתובתה. ברגע שהיא תצטרך לגבות כתובתה, אז בכל מקרה היא תשווה על כל הצררי שאדפסה או לא אדפסה. ולכן שני החששות בדעת שמואל אינם רלוונטיים כאשר שמעו בו שמת. אם לא שמעו בו שמת, אז מדגישים כאן, עכשיו אני עובר לתוספות, לא לרשי, מדגישים כאן התוספות את ההיגיון באוקימתא של שמואל, ואני מקריא את התוספות כאן לפנינו, קוף זין עמוד א', אבל בלא שמעו שמת, אמר שמואל דאין פוסקים, דמוכך המילתא, מדי אינו חוזר, שנסתלק ממנה בשום עניין, לרב זביד בצררי, לרב פאפה דאמר לצי מעשה ידיים. כלומר, התוספות אומרים ששמואל לא רק חושש, שמואל באמת סבור שזה התרחיש הסביר יותר, שזה התרחיש ההגיוני יותר, בעל לא הולך למדינת הים בלי לדאוג לאשתו. ומוכח המילתא מזה שלא חוזר ולא שמענו ממנו, שהוא באמת הסדיר את העניין הזה של מזונות אשתו עוד לפני שהוא הלך. זו סברתו של שמואל. כך מדגישים התוספות, ולכן רק אם שמעו בו שמת, היא אכן תוכל לגבות את מזונותיה, והתוספות בהמשך דבריהם באמת שואלים, אז כיצד בדיוק שמעו בו שמת? עד אחד, שני עדים, שמועה באלמה, אבל זה כבר דיון נרחב בתוספות, לא ייכנס אליו כאן, מי שרוצה יכול לעיין. אני כבר מגלה את סיומה של הסוגיה בדף קופ"ז עמוד ב', ובאמת הגמרא תברר שההלכה בעניין כדעת רב, לא כדעת שמואל, שאישה שהלך בעלה למדינת הים, גם אם לא שמעו בו שמת, יכולה לגבות את מזונותיה, וכך פוסק הרמב"ם פרק י"ב מהלכות אישות, מי שהלך למדינה אחרת, ובא אשתו לבית דין לתבוע מזונות, שלושה חודשים הראשונים מיום הליכתו, אין פוסקין לה בהן מזונות, חזקה היא שאין אדם מניח את ביתו ריקה, אבל מכאן ואילך אומר הרמב״ם, פוסקים לה מזונות, ואם היו לו נכסים, בית דין יורדים לנכסים ומוכרים למזונותיה. ואם כן ההלכה באופן חד משמעי כדעת רב, שאכן גובים מזונות למי שהלך בעלה למדינת הים אחרי שלושה חודשים. טוב, אז זו אם כן המחלוקת בין רב ושמואל. וכאן בעצם מגיעה השאלה הגדולה שהיינו אמורים להזדעק אליה מן הרגע הראשון, והיא, איך רב ושמואל יכולים לחלוק בעניין הזה? הרי המשנה שבה עסקינן, חנן ובני כהנים גדולים, מדברים בפירוש על הזכות של אלמנה לגבות את מזונותיה כאשר הלך בעלה למדינת הים. אומרת הגמרא תנא, מי שהלך למדינת הים ואשתו תובעת מזונות, חנן אומר, תישבע בסוף, כלומר אם היא רוצה בבוא העת לתבוע את כתובתה, אבל לא תישבע בתחילה. כאשר היא גובה מזונות היא לא צריכה להישבע. נחלקו עליו בני כהנים גדולים ואמרו, תישבע בתחילה ובסוף. כלומר גם כאשר היא גובה מזונות ובעלה במדינת הים היא חייבת שבועה. עד כאן לא פליגי, כל המחלוקת בין חנן ובני כהנים גדולים היא אלא לעניין שבועה. האם כאשר היא גובה מזונות ובעלה במדינת הים צריכה או לא צריכה להישבע, אבל מזוני יבין עליו. כלומר ברור שיש לה מזונות, אז זה חנן ובני כהנים גדולים כלל לא נחלקו, נחלקו רק לגבי השבועה. ולכן ברור שכל הדיון במשנתנו מוכיח כדעת רב שמי שהלך בעלה למדינת הים יכולה לגבות מזונות. אומרת הגמרא, וזו בעצם הוקימתא אחת, תירוץ אחד שהולך וחורז כאן את הסוגיה כולה, תרגם השמואל וששמעו בו שמת. כלומר משנתנו לא מדברת על מי שבעלה חי וקיים במדינת הים, כי היא באמת אלה מזונות. משנתנו מדברת על אותו מקרה שהדגשנו מקודם, שבו לא נחלקו רב ושמואל, כאשר שמעו בו שמת. ואז אין חשש שצרי עד פסע, כי בכל מקרה תשווה, אין חשש שצי מעשה ידייך ממזונותייך, אם שמעו בו שמת, אז היא יכולה להפעיל את הכלל שאלמנה ניזונת. אני רק אומר במאמר מוסגר, שכאשר עסקנו בהרחבה בהלכות הללו של אלמנה שניזונת, אז באמת עמדנו על זה שבכאורה מדובר על המשך ישיר של זכות המזונות שהייתה לה עוד בחיי הבעל. וכאן יוצא מצב קצת מוזר לדעת שמואל, שאם בעלה חי, או אנחנו משערים שהוא חי במדינת הים, אז אין לה מזונות. ודווקא אם שמענו בו שמת, אז פתאום יש לה מזונות. כלומר יוצא שזכות האלמנה במזונות חזקה עוד יותר מאשר זכותה בחיי בעלה במזונות. אז שוב, לכאורה זה מצב קצת אבסורדי, ועל כורחנו להידרש להסבר שקראנו מקודם מן התוספות, שהתוספות ממש מבינים שמוכח המילתא. התוספות אומרים, אם בעלה חי בוודאות, או כמעט בוודאות, אנחנו יכולים לומר שהוא דאג לצרכיה עוד לפני שהלך, ולכן אין שום סיבה שהיא תגבה את מזונותיה שלא בפניו. אז אם כן, זהו ההסבר של שמואל למשנתנו, שאכן שמעו בו שמת, ורק אז יש לה מזונות, ועל זה נחלקו חנן ובני כהנים גדולים, האם תשבע או לא. אומרת הגמרא תשמע, בתוספת על משנתנו, מי שהלך למדינת הים ואשתו תובעת מזונות, בני כהנים גדולים אומרים תשבע. חנן אומר לא תשבע, זה מה שאנחנו מכירים מהמשנה. מסיימת התוספת ואומרת, ואם בא ואמר, כלומר אם הבעל חזר ממדינת הים ואמר, פסקתי לה מזונות. כלומר תדעו לכם שלפני שהלכתי, השארתי לה את כל מזונותיה, אז הוא נאמן. ואם באמת התברר שגבו עבורה מזונות, אז הבעל נשבע כמה מזונות הוא פסק לה מראש, כמה מזונות השאיר לה מראש, ומקבל את מה ש פסק לה. טוב, אומרת הגמרא לשמואל, איך זה מסתדר? הרי שמואל אמר שמדובר על מצב שהבעל מת ממדינת הים. אז אומר שמואל החנמי בששמעו בו שמת, אומרת הגמרא, אבל איך שמעו בו שמת? והאם בא ואמר כאמר, המשנה מדברת על מצב שבו הבעל הגיע, אז הוא לא מת. עונה הגמרא, כמו שראינו בסוגיות במסכת יבמות, אם בא לאחר שמועה, שמעו בו שמת, ואז באמת באו בית דין וגבו למזונות, כי בזה שמואל לא חלב, ואז התברר שהשמועה הייתה לא נכונה. בא הרוג ברגליו, חזר הבעל חי וקיים, ועוד אומר, פסקתי למזונות לפני שיצאתי, ואז הוא יכול לתבוע שהיא תשלם את מה שפסק. ועוד בברייתא תשמע, מי שהלך למדינת הים ואשתו תובעת מזונות, אם בא ואמר, צאי מעשה ידייך עם מזונותייך, כלומר שוב, הוא חזר ממדינת הים, ואומר, מלכתחילה אני אמרתי לה, צאי מעשה ידייך עם מזונותייך. כלומר, היא בינתיים, וכך מסבירים פה המפרשים, היא בינתיים לבתה כסף כדי להסתדר עם מזונותיה, והוא בא ואמר, מה פתאום? מה פתאום? הרי אני אמרתי לה, צאי מעשה ידייך עם מזונותייך. אז הוא רשאי. אמנם פה הם קדמו בידין ופסקו למזונות, עוד לפני שאמר את זה, מה שפסקו, פסקו. טוב, סוף דבר, אתה רואה שגם כאן היא אכן גובה מזונות כאשר בעלה במדינת הים, וזה לא מתאים לדעת שמואל שאומר שאין לו זכות כזאת. אומרת הגמרא, החנמי וששמעו בו שמת. גם כאן צריך להסביר ששמעו בו שמת ולכן היא קיבלה מזונות. וכמובן, עוד פעם, תשאל אותה שאלה, הרי בא הרוג ברגליו, והתשובה, שמעו בו שמת, ואז התברר שהוא חי. תשמע, מי שהלך למדינת הים ואשתו תובעת מזונות, בית דין יורדים לנכסיו וזנין ומפרנסים לאשתו, אבל לא בניו ובנותיו, כלומר מזונות הילדים אי אפשר לגבות שלא בפניו, ולא דבר אחר, והגמרא מיד תסביר מהו דבר אחר. אבל הנה שוב, גם כאן לכאורה מדובר על מצב שבו הבעל חי במדינת הים, ובכל זאת את לאשתו נותנים מזונות, אבל לא לילדים. אמר רב ששת, כאן באמת נעשה וקימתא אחרת, לא במצב שהבעל מת, אלא במשרה את אשתו על ידי שליש. כלומר, הבעל מראש השאיר אפוטרופוס, והתפקיד שלו היה לזון ולדאוג לכל צרכיה של האישה, ועכשיו האפוטרופוס נעלם. האפוטרופוס התפטר מתפקידו. פה ברור לך שלא צרה ריאת פסה, ולא אמר לצי מעשה ידייך מזונותייך, אלא להפוך. הוא רצה לדאוג למזונותיה מבעוד מועד. אבל מה שהוא עשה התמוטט, כי השליש נעלם. ולכן אין ברירה, אלא לגבות עבורה מזונות. אומרת הגמרא היא הכי, אז אם באמת יש כאן אפוטרופוס שדואג למזונות האישה והילדים, אז בניו ובנותיו נמי. אז כמו שהאפוטרופוס התפטר ממזונות אשתו, כך הוא התפטר ממזונות הילדים, אז בוא נגבה גם עבור הילדים. עונה הגמרא, כשהשרה לזו ולא השרה לזו. לא, הוא העמיד אפוטרופוס שידאג לאישה, לא העמיד אפוטרופוס שידאג לילדים. אומרת הגמרא, מהי פסקה? מה ההיגיון בזה, שהעמיד לזה ולא העמיד לזה? אלא, אמר רב פאפה, כאן מדובר על מצב אחר, חוזרים להוקימתא של שמואל ששמעו בו שמת, וזה חוזר לדיון שהזכרתי מקודם מן התוספות, כששמעה בו שמת בעד אחד. כלומר, הגיע עד אחד ממדינת הים ואמר שהבעל מת. אז היא, האישה, די בית אינסובי בעד אחד, מעצם אינסיבה, זו התקנה שכזכור, עוד פעם עם סוגיות ביבמות, שבית דין עוקרים דבר מן התורה, ומאפשרים לה להינשא על פי עד אחד, אז היות שבא עד אחד ואמר שמת בעלה, והיא יכולה גם להתחתן, אז מזון אינה מייבין, אלא יכולה לתבוע את תביעת מזונות אלמנה. אבל בניו ובנותיו, די באו למלכת לנכסיו, הם רוצים עכשיו לבוא ולרשת את נכסיו, על סמך אותו עד אחד שאומר שמת, לא מצאו נחתי, זה לא מספיק בשביל לתת פקודת ירושה. ולכן מזוני, נמי לא יאבין על להורים. כן, החלוקה בין אשתו שיש לה מזונות לבניו ובנותיו, קשורה לעובדה ששמעו בשמת, ושמעו רק על ידי עד אחד. שוב אני מדגיש, היות שהגמרא כאן אומרת בפירוש ששמעו על עד אחד, זה מה שמייצר את אותו דיון שהזכרתי בתוספות, אז על מה מדובר עד עכשיו? האם עד עכשיו בסוגיה מדובר גם על עד אחד? או לכאורה עד עכשיו בסוגיה מדובר ששמעו בשני עדים? או שיש רק שמועה באלמה? כאמור, זהו הדיון שבתוספות. אמרה הגמרא שלא מוציאים במצב כזה לא למזונות בניו ובנותיו וגם לא לדבר אחר. אומרת הגמרא, מהי דבר אחר? רב חיסדא אמר תכשיט, כלומר נותנים לאשתו את מזונותיה אבל לא קונים לה תכשיטים. רב יוסף אמר צדקה, אם יש איזושהי מגבית צדקה עירונית, אי אפשר לגבות מאדם שנמצא במדינת הים, בהיעדרו אי אפשר לגבות צדקה מממונו. מאן דאמר תכשיט, כלומר שאפילו לצורכי אשתו התכשיטים של אשתו לא גובים שלא בפניו, כל שכן שאי אפשר לגבות לצדקה. מאן דאמר שלצדקה, אבל תכשיט יאבין עלה, דנוניח עלי דתתנאו. כלומר, ברור שאילו היה כאן היה דואג לתכשיטיה, כמו שהוא דואג למזונותיה, ולכן אנחנו יכולים לגבות מנכסיו גם עבור תכשיטים, ולא רק עבור מזונות. ממשיכה הגמרא ואומרת קוף זין עמוד ב' למעלה, תשמע, היבמה שלושה חודשים הראשונים ניזונת משל בעלה. עוד פעם כזכור, מסכת יבמות, בשלושה חודשים ראשונים היא לא יכולה להתחתן, כי יש חודשי הבחנה, ולכן כל עוד לא יכולה להתייבם, להתחתן עם אחיו, הרי שניזונת משל בעלה. אבל מכאן ואילך, אחרי שחלפו שלושה חודשים, אינה ניזונת לא משל בעלה, כי היא כבר עומדת לפני היבם ליבום, אבל מצד שני גם לא משל יבם, כי הוא עוד לא ייבם אותה. ולכן היא נופלת בין הכיסאות. מה אישה כזאת אמורה לעשות? כמובן, לגשת לבית דין ולתבוע מהיבם, או שתייבם אותי, או שתחלוץ לי, ואם הוא יחלוץ לה, אז היא תקבל את כתובתה. אומרת, הברייתא עמד בדין וברח, כלומר, אם באמת הביאה אותו לבית דין, אז אני פסקו לו, או שייבם, או שיחלוץ, אבל ככה או ככה צריך לתת לה מזונות, אם הוא ברח, ניזונת משל יבם, והתוספות כאן מזכירים את מחלוקת הראשונים שם ביבמות, מאיזו סיבה הוא ברח. האם הוא ברח בגלל שאמרו לו שהוא צריך לתת למזונות ואז הוא ברח, ולכן קונסים אותו וגובים מנכסיו בעל כורחו, כך מסביר רש"י שם ביבמות, או שמדובר שהוא ברח גם מסיבות אחרות, ואם ככה לא קנס יש כאן, אלא חיוב של ממש, שכן הוא עכשיו זה שאחראי על מזונותיה, כך למד רבנו חננאל מן הירושלמי, כאמור זה דיון גדול שם ביבמות, והתוספות כאן מזכירים אותו. על כל פנים, הנה אתה רואה מצב שבו היבם בורח למדינת הים, אבל הוא חי וקיים, ובכל זאת גובים שלא בפניו את מזונות יבימתו. אז למה אשת איש לא גובים עבור המזונות? אמר לך שמואל, בדיוק מאותה סיבה, בדיוק מאותם שני חששות שדיברנו. למה היא נחושת להרי? למה אתה חושש במצב של יבמה? אם משום צררי, כלומר שמה אותו יבם שברח למדינת הים, הדפיס אותה צררי, נתן לה מיטלטלי למזונותיה, לא מכר ודעתי לגבי, הפוך, הוא מנסה להתנער ממנה. ולכן לא יכול להיות שהוא נתן לה כסף על החשבון שתקנה מזונות. ואם משום מעשה ידיה, שאולי אמר לצים מעשה ידיך עם מזונותיך, כמובן לא משתעבד עליה, עוד לא אשתו, מעשה ידיה לא שלו. ולכן אותם שני חששות, ששוב גרמו לשמואל להניח שבעל שהלך למדינת הים, בטח מצא פתרון לאשתו, אז אותו יבם שברח מהאחריות שלו למדינת הים, בטח לא מצא פתרון לאשתו. ולכן נאמר כאן בפירוש, שאם עמד בדין וברח, ניזונת משל היבם. תשמע, האישה שהלכה היא ובעלה למדינת הים, ובאת ואמרה מת בעלי, רצתה ניזונת, רצתה גובה כתובתה, כי אנחנו מאמינים לאישה שבאה ממדינת הים ואומרת מת בעלי, כלומר מבחינתנו היא אלמנה, ולכן דינה ככל אלמנה אחרת, או שתקבל מזונות כמו אלמנה, או שתקבל את כתובתה. לעומת זאת אם היא באה ואומרת גרשני בעלי, כלומר בעלי חי וקיים והוא גרש אותי, דהיינו שהיא רוצה לתבוע את כתובתה, אז מתפרנסת והולכת עד כדי כתובתה. שכן כאן היא לא נאמנת לומר שבעלה גרש אותה, וממילא ממה נפשך היא יכולה לקבל מזונות. כלומר, אם באמת כדבריה שבעלה חי וקיים, אז מגיעה למזונות. סליחה, אם כדבריה שבעלה גירש אותה, אז מגיעה לכתובה. ואם כמו שאנחנו חוששים שבעלה לא גירש אותה, אז מגיעה למזונות. ולכן בכל מקרה יכולה לקבל מזונות, מתפרנסת והולכת עד כדי כתובתה. נו, אז זו דוגמה מפורשת. למצב שבו בעלה במדינת הים, בסוף כל סוף מזונות אנחנו נותנים לה. או לפחות עד כדי כתובתה נותנים לה מזונות. איך זה יכול להיות לפי שמואל? אומרת הגמרא, אח הנמי, כששמעו בשמת. כלומר, גם כאן יחזור שמואל לאותה הוקימתה, ששמעו שהבעל מת. אומרת, רגע, אז אם הבעל מת, אז מגיע לה את מלוא כתובתה, ומה ישנה עד כדי כתובתה, אז למה אתה נותן לה רק עד כדי כתובתה? הרי אם בעלה מת, היא אלמנה, מגיעה למזונות. אם אתה אומר שהיא גרושה, אז גרושה באמת אין לה מזונות. אבל אם היא אלמנה, אז יש לה מזונות. ואתה אומר ששמעו בשמת. עונה הגמרא, הכנה כששמעו בשמת, ומה ישנה עד כדי כתובתה? דאי היא היא דאף סידה הנפשה, כלומר היות שהיא טוענת שבעלה גירש אותה, אז אי אפשר לתת לה את הפריבילגיה של אלמנה, שתקבל מזונות. היא עצמה אומרת שהיא גרושה, ולכן נותנים לה מזונות רק עד כדי כתובתה. אבל במצב אחר ששמעו שמת בעלה, באמת יכולה לגבות מזונות, לעומת זאת אם בעלה חי, לדעת שמואל, אין לה מזונות. הוכחה אחרונה, תשמע, כיצד אמרו ממאנת אין לה מזונות? כלומר, באיזה מצב לממאנת אין מזונות? הרי אי אתה יכול לומר ביושבת תחת בעלה. מי שהתחתן עם קטנה שישויה אימה ואחיה, כרגע היא אשתו, הרי בעלה חייב עם מזונותיה. אז מתי אמרו שלממאנת אין מזונות? אלא כגון שהלך בעלה למדינת הים. כלומר, התחתן עם מישהי קטנה ואז הלך למדינת הים. אותה הקטנה עכשיו נשארה בלי שום דבר, ולכן היא לבתה ואכלה, ואחר כך היא עמדה ומיינה. במצב כזה, הבעל שיחזור למדינת הים לא צריך לפרוע את מה שהיא לבתה כשהיא הייתה קטנה, שכן המיעון עקר את הנישואין, ולא היה לה בכלל זכות למזונות. לבתה ואכלה, עמדה ומיינה, במצב כזה אין לה מזונות. מדייקת הגמרא לענייננו ואומרת, מה דמיינה? כלומר, דווקא אם היא מיינה אחר כך, זה מתברר שלא היה לה זכות למזונות. הלא מיינה, יבינה לה. כלומר, בעלה הלך למדינת הים, השאיר אותה בלי שום דבר, ולכן מותר לה ללוות כסף, ובעלה יצטרך לשאת בהוצאות, כי הוא חייב מזונותיה, למרות שהוא במדינת הים. שוב הוכחה כנגד שמואל. אמר לך שמואל, כמו שאמרנו מקודם על שומרת יבם, כך גם לגבי קטנה. הכה למי נחוש לה. אם משום צררי, אם אתה חושש שלפני שהוא נסע למדינת הים נתן לה מיטלטלין, צררי לקטנה לא מתפיס, וכאן ודאי שמדובר על קטנה. ואם משום מעשה ידיה, קטנה לא ספקה. ואם כן, הגמרא הביאה הוכחות רבות, שמכולן עולה כדעת רב, שמי שבעלה הלך למדינת הים, בכלל זה גם שומרת יבם, גם ממענת, בכל המצבים הללו יש לה מזונות. ושמואל את כל המקורות התעקש לדחות ואמר, כולם מדברים על מצב ששמעו בשמת בעלה, או שיש איזשהו הסבר צדדי אחר, אבל סתם ככה אישה שהלך בעלה למדינת הים אין לה מזונות, כי אנחנו משערים שבעלה דאג לצרכיה עוד לפני שיצא. ובכן שואלת הגמרא, אז מה היא הוועלה? אז כיצד נכריע במחלוקת הזו בין רב לשמואל? סבר את הגמרא, כי את הרב דימי אמר, מעשה בר לפני רבי בבית שערים, הוא פסק לה מזונות, בדיוק כמו שרב אומר. לעומת זאת, היה מעשה שבא לפני רבי ישמעאל בציפורי, ולא פסק לה מזונות. אם כן יוצא שמחלוקת רב ושמואל, היא בעצם מחלוקת עניים, שרב סבור כדעת רבי, שיש לה מזונות, ושמואל סבור כדעת רבי ישמעאל, שאין לה מזונות. תהי בא רבי יוחנן, בדיוק כמו שאנחנו התקשנו בהבנת דברי שמואל, התקשר רבי יוחנן בהבנת דברי רבי ישמעאל. תהי בא רבי יוחנן, וכי מה ראה רבי ישמעאל שלא פסק לה מזונות, הלא נחלקו בני כהנים גדולים וחנן, אלא לעניין שבועה. האם היא צריכה להישבע כשהיא תובעת מזונות, אבל מזון יהיה אבין עלה. אמר לרב שמן בר אבא, כבר תרגם הרבנו שמואל בבבל, ששמעו בו שמן. כלומר אומר, רב שמן לרבי יוחנן, מה שאתה מקשה על רבי ישמעאל, זה דיון שלם בגמרא בכתובות בדף קופ"ז בבבלי, ושם באמת שמואל מיישב באופן שיטתי לכל אורך הסוגיה, שמדובר על מצב ששמעו בו שמן. משיב רבי יוחנן ואומר, אמר לי, פטרית ובא כולי היי, את הביטוי הזה אפשר לפרש כפשוטו, אפשר לפרש בציניות, אפשר לפרש כזה ביטוי של התפעלות, יפה, ורבי יוחנן מצאתם מישהו, ונדמה לי שהמפרשים כאן יותר הסבירו שרבי יוחנן אומר את זה קצת בציניות, והפטרית ובא כולי היי הכוונה, נו באמת, נעמיד את כל המשנה, ואת כל הברייתות שהבאנו דף שלם, כולם נתעקש על ההוקימתא הזאת של שמואל, ששמעו בשמן, והפטרית ובא כולי היי הכוונה, העמקתם בה יותר מדי, או הסתבכתם על הנקודה הזאת יותר מדי, לא סביר לפרש ככה את הסוגיה, דהיינו שבעצם רבי יוחנן נוטה לדברי רבי, נוטה לדעת רב, שיש לו מזונות, וכמו שאמרתי מקודם, כך אכן התקבל להלכה. כי את הרבין, רבין מביא את אותו סיפור, ממש מילה במילה, רק הופך את השמות, מעשה בא לפני רבי בבית שערים, ולא פסק למזונות, כמו שמואל, לפני רבי ישמעאל בציפורי, וכן פסק למזונות. ואם ככה רבי יוחנן לא מקשה על רבי ישמעאל, אלא מקשה על רבי, מה ראה רבי שלא פסק לה, הרי לא נחלקו חנן בני כהנים גדולים, אלא לעניין שבועה, אבל מזונות יבין. אלא, אמר לך, שמן ברבא, כבר תיק משמוע בבבל כששמעו בו שמת, ושוב משים רבי יוחנן ואומר, פטריתו בה כולי היי. מסכם את הגמרא ואומרת, והלכתה כבתי דרב, ופוסקים מזונות לאשת איש. אכן כך, כדעת רב, כדעת רבי בגרסה הראשונה, או רבי ישמעאל בגרסה השנייה, שיש מזונות לאשת איש, שהלך בעלה למדינת הים, והקראתי מקודם את לשונו של הרמב״ם, פרק י"ב מלכות אישות, שהרמב״ם אכן פוסק כדעה הזאת. כאן המקום להזכיר, שבפרק אחר ברמב״ם, כמה פרקים לאחר מכן, פרק י"ח מלכות אישות, יש מחלוקת גדולה שמזכיר הרמב״ם בין הפוסקים, והיא, מה הדין על אותה הוקימתא שכל כך הרחבנו בה בסוגיה, במצב ששמעו בו שמת. כלומר, אלמנה, שנודע לנו שבעלה הלך לעולמו, היא באה לתבוע מזונות בנכסי בעלה. אז האם עכשיו יש לה מזונות או אין לה מזונות? טוב, ברור שיש לה מזונות, אבל אם היא צריכה להישבע או לא צריכה להישבע? אומר הרמב"ם, אלמנה שבאת לבית דין לתבוע מזונות, יש מי שהורה שפוסקים לה מזונות ואין משביעין אותה. אומר הרמב"ם, ואין ראוי לסמוך על הוראה זו, מפני שנתחלף לו הדבר באישה שהלך בעלה למדינת הים. אומר הרמב"ם, לא שכחתי את הסוגיה בכתובות דף קופ זין, וגם פסקתי כמותה להלכה. בפרק י"ב מלכות אישות, אבל הסוגיה שלנו מדברת על אשת איש שהלך בעלה למדינת הים, היא יכולה לתבוע מזונות, אלמנה שבאה לתבוע מזונות צריכה להישבע, אומר הרמב״ם ורבותיי הורו שאין לה מזונות מבית דין עד שתישבע, שהרי זו באה להיפרע מנכסי יתומים, וכל הנפרע מנכסי יתומים לא ייפרע אלא בשבועה, ולזה דעתי נוטה ובו ראוי לדון. ואם כן אומר הרמב״ם, סוגייתנו מדברת על אשת איש ואלמנה, דינה ככל מי שגובה מנכסי יתומים, יש מזונות לאלמנה, אבל היא צריכה להישבע. הרייבד במקום השיג על הרמב״ם, אמר אברהם, והלא מה שאמר חנן תישבע לבסוף ולא תישבע בתחילה, העמידוה בששמעו בו שמת והיינו אלמנה. כלומר אומר הרייבד, לא הבנתי, אבל כל הסוגיה דיברה על מצב ששמעו בו שמת. שמעו בו שמת זה אלמנה, והנה אתה רואה שאלמנה באמת יכולה לגבות, אפילו לדעת שמואל, שאומר שיש את איש לא גובה מזונות, אבל אלמנה כן גובה מזונות. כך משיג הרייבד על הרמב״ם, הרמב״ן ותלמידה באמת מקבלים את דעת הרייבד, משום שבסוגיה שלנו מפורש, שבששמעו בו שמת כולה אלמה לא פליגה, אבל מגיד משנה במקום מיישב את הרמב״ם ואומר, לא, כל מה שאמרו שמעו בו שמת, זה רק ההוקים אותה לדעת שמואל, וכמו שהסברנו מקודם, יש מנו מפרשים שמסבירים שרבי יוחנן באמת תמה על ההוקים אותה הזאת, מה, את כל המקורות נעמיד בית ששמעו בו שמת? אבל כאמור, המגיד משנה אומר, כל הדין ששמעו בו שמת זה שמואל, אבל הרמב״ם בכל מקרה פוסק הלכה כדעת רב, שמדובר פה על אשת איש שבעלה חי במדינת הים. וזה דין מיוחד, שאם בעלה חי במדינת הים, אפשר לגבות עבורה מזונות. אבל אם שמעו בר שמת, דינה חוזר להיות כאלמנה, זה לא אמרנו שאין לה מזונות, שוב, אבל לפחות צריכה להישבע, כך מיישב המגיד משנה את קושיית הרייבת, וכאמור גם ראשוני ספרד, על דברי הרמב"ם, ובאמת גם השולחן ערוך בסימן צד"ג באבן העזר, בהלכות כתובות, מביא את שתי הדעות, אומר המחבר, אלמנה ניזונת אף על פי שלא נשבעה, כדעת הרייבת, כדעת הרמב"ן, ויש חולקים. כלומר, יש דעת הרמב"ם שאומר, שאם אלמנה רוצה לקבל את מזונותה, היא ודאי צריכה להישבע, ומאיר שם הרמ"א, שהסברה הראשונה היא העיקר, דהיינו שכן מקבלים את ההוקים את הגם של שמואל, ששמעו בו שמת, ואם שמעו בו שמת, אזי באמת יכולה לקבל את מזונותיה. היות שהכרענו הלכה באופן נחרץ כדעת רב, שיש לה מזונות, מביאה הגמרא עוד שתי הכרעות, אחת מעניין לעניין באותו העניין, השנייה מעניין לעניין לגמרי שלא באותו העניין, אז אם כן, הלכת הקוותי דרב, קופזיין עמוד ב' לפני המשנה, הלכת הקוותי דרב, פוסקים מזונות לאשת איש, והלכת הקוותי דרב, הונה אמר רב, דאמר רב, הונה אמר רב, יכולה אישה שתאמר לבעלה, איני ניזונת ואיני עושה, מחלוקת גדולה שראינו הרבה מקומות בכתובות, והלכה שהבעל באמת יכול לומר לה, איני ניזונת ואיני עושה, כמו שגם ראינו בסוגיה שלנו, ועוד הלכה אחת, אבל זה ממש לא קשור למסכת כתובות, ולא מצאת פה המפרשים, למה נזכרו דווקא כאן בהכרעה הזאת, והלכת הקוותי דרב זבין בקוניה. קוניה זה סוג של כלים, כמו שהגמרא מיד תאמר, והשאלה הזו היא שאלה בהלכות הכשרת כלים. כאשר יש כלים, כידוע, כלי חרס שבלעו איסור, אז אינם יוצאים, אי אפשר להגעיל אותם, אינו יוצא מדי דופיו לעולם, הדרך היחידה היא לשבור אותם. והשאלה, בכל מיני סוגים של חומרים מורכבים, האם דינם כחרס או אין דינם כחרס. אז אם כן, הלכת הקוותי דרב זבין בקוניה, דאמר רב זבין, הנאמני דקוניה. כלומר, הכלים הללו, שוב, יש כאן מחלוקת רש"י ותוספות על מה בדיוק מדובר, אבל הרעיון הוא שמדובר על חרס מצופה, או על חרס מעורב במתכת. אז דינם ככלי מתכת שיש להם הגעלה, או דינם ככלי חרס שאין להם. אז זה אומר רב זבין, הנאמני דקוניה, חברי ואוקמי, כלומר, אם הם בצבע לבן או בצבע שחור, אבל הכוונה בצבע אחיד וחלק, אז שרו, אפשר להתיר להגעיל אותם, כי אין דינם ככלי חרס. לעומת זאת, אם יש להם גוון ירוק, אז הם אסורים. למה? כי אז אתה מבין שערבו כמה חומרים, כולל גם חומרים שבאמת בולעים ואינם פולטים, כמו חרס, ולכן אין אפשרות להכשיר את הכלים הללו. על מה בכלל מדובר, על איזו הכשרת כלים מדובר? אז רש"י מסביר באופן גורף. מדובר על כלים שבלויי נסך, כלים שבלו חמץ בפסח, כלים שבלו מאכלות אסורות. התוספות כמובן מעלים כאן את האפשרות לחלק בין התחומים, בדרך כלל כידוע בחמץ אנחנו מחמירים יותר, באיסורי דאורייתא מחמירים יותר באיסורי דרבנן, אבל רש"י הסביר שמדובר באופן כללי על מגוון הכלים. אבל מסיימת הגמרא ואומרת, אפילו אותה מנה דקוניה שהם חברי ואוקמי, כלומר שאנחנו מבינים שמת הציפוי כאן הוא ציפוי יציב, ולכן זה כלי מתכת ולא כלי חרס, אפשר להגעיל אותו, ולא אמרן שאפשר להגעיל אותו, אלא דלית בו קרטופני, כלומר שאין בו חריצים, אבל דלית בו קרטופני באמת אסירי, כלומר אם יש חריצים בכלי, אז בעצם חזר להיות דינו כמו כלי חרס, שאנחנו מבינים שהוא בולע בליעה משמעותית וחזקה, ולכן יהיה קשה להגעיל אותו, ולכן כלים כאלה אי אפשר להגעיל. הרבה פוסקים מיישמים את הדין הזה של קרטופני לגבי הדיון המודרני לגבי כלי פלסטיק. אז רוב הפוסקים יש דיון שלם האם בכלל אפשר להגעיל כלי פלסטיק, האם דינם כמו חרס, האם דינם כמו מתכת, האם דינם כמו זכוכית וכו' וכו', אבל ברור שגם אם אפשר להגעיל כלי פלסטיק, הרבה פעמים בכלי פלסטיק יש הרבה מאוד חריצים, כי הם באמת פחות קשיחים ממתכת ומזכוכית, ולכן די ברור שכלי פלסטיק שיש בו חריצים רבים, אין אפשרות להגעיל אותו, היה אפשר לעשות ליבון לכלי כזה, אבל כמובן כלי פלסטיק לא יעמוד בליבון, ולכן גם העגלה כאן בעייתית, ולכן עוד פעם, כלים שיש בהם חריצים רבים, אנחנו לא מגעילים אותם, בדיוק כמו שהגמרא אומרת כאן, לגבי אותם כלים, דאית בהו קרטופני, עד כאן דברינו לערב, ערב טוב לכולם.